שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את פרופסור יונתן דובי מאוניברסיטת בן גוריון, והיום נדבר על הספר אפוקליפסה אף פעם של מייקל שלנברגר שיצא בהוצאת סלע מאיר, ועוסק בזה שאנרגיות ירוקות הן אנרגיות מזהמות יותר בהשוואה לאלטרנטיבות, וכיצד בעצם מתבצעת ההונאה הירוקה הגדולה כנגד המוחות של כולנו. מקווים שבפרק הזה נוכל באמת לחשוף אתכם לכל המידע המטריד. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יונתן.
שלום שלום.
אז היום התכנסנו בשביל לדבר בעצם על אנרגיות מתחדשות. אנחנו יודעים שהמשאבים של כדור הארץ הם משאבים מוגבלים, אם אנחנו מדברים על גז, נפט, פחם, ויש אופנה בשנים האחרונות לעבור לאנרגיות מתחדשות, כלומר אנרגיות שבאות לנו בחינם מהטבע. למה לא לנצל את הרוח, למה לא לנצל את השמש, בשביל בעצם להפיק אנרגיה בחינם מהטבע, שגם מתחדשת וגם לא גורמת לזיהום סביבתי.
זה הקדמה יפה אך שגויה, מפני שאנרגיות מתחדשות הן בחינם, בדיוק כמו שנפט הוא בחינם. מה שעולה כסף זה להוציא אותו מהאדמה ולהשתמש בו. באותה צורה, להשתמש באנרגיה מהרוח, או מהשמש, זה לא סתם לא בחינם, אלא זה יותר יקר מהחלופות. זה יותר יקר מלהשתמש בדלקים מאובנים, נפט, פחם וגז, על מנת לייצר חשמל.
כן, אבל אם אנחנו אכפת לנו מהדורות הבאים, ונראה לי שלכל אחד מאיתנו אכפת מהילדים ומהנכדים שלו, למה שנגמור להם את כל האנרגיות הזמינות, בשביל רכבים או בשביל תחנות כוח? הרי בסופו של דבר, אתה משתמש ברוח או בשמש, בשביל להחליף את האנרגיה שצריך לשרוף מדלקים מאובנים בתחנות כוח גדולות, שאפשר להשתמש בזה כתחליף. אבל אתה לא משתמש בזה לצורך רכבים. ואם אנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו איזה שהם דלקים מאובנים בשביל לנסוע עם המכונית הנחמדה שלהם עוד 100 עוד 50 שנים, אז כדאי מאוד שנתחשב בדורות הבאים, ואת מה שאנחנו לא חייבים לשרוף על ידי דלקים מאובנים בתחנות כוח, נשתמש באמצעות רוח ושמש בשביל לא לשרוף ולהשאיר להם לדורות הבאים.
יפה, אז כאן אתה מעלה מספר נקודות מעניינות. הנקודה הראשונה היא הרעיון שהמשאבים מוגבלים. עכשיו זה נשמע נכון, וזה באמת במובן מאוד בסיסי, זה נכון, כדור הארץ הוא אבן גדולה שמסתובבת סביב השמש, ומה שיש לנו על כדור הארץ זה מה שיש לנו. אבל במציאות יש המון דלקים על כדור הארץ. העובדה הפשוטה היא, שלא רק שמעולם לא היה מחסור בדלקים פוסיליים, למרות התיעוש והגידול האדיר באוכלוסייה ובכלכלה, אלא אפילו העתודות, כי כל מדינה שומרת לעצמה עתודות של דלקים פוסיליים, אפילו העתודות מעולם לא קטנו. עכשיו, איך דבר כזה קורה? דבר כזה קורה בגלל שאנחנו כל הזמן מצליחים לגלות עוד דרכים לנצל את המשאבים שיש על כדור הארץ. הדוגמה שאני אוהב לתת זה גז טבעי, שב-15-20 שנה האחרונה חל גידול מדהים בהפקה של גז טבעי, והסיבה לזה היא לא שלא ידענו שיש גז טבעי, זאת אומרת, אזורים אדירים של כדור הארץ, יש בהם מצבורים אדירים של גז טבעי, רק לא ידענו לנצל אותו. ואז הגיעו מהנדסים חכמים ולמדו איך לדחוף צינור בצורה אנכית, והוא התקדם אופקית מתחת לקרקע. וההמצאה הפשוטה הזאת שינתה את פני הדלקים הפוסילים, כי פתאום יש דרך מאוד מאוד יעילה וזולה להוציא גז טבעי, כמות אדירה של גז.
כן, חווינו את זה גם בישראל.
נכון, נכון, גם בישראל מצאנו דרכים לגלות גז טבעי ולהוציא אותו מעומקי האדמה וכל מיני דברים כאלה. אז הרעיון הזה שיש מגבלה של דלקים הוא נכון תיאורטית, אבל צריך להבין את סקלת הזמנים. יותר בסיסי, למעשה המקום הראשון שהיינו צריכים להתחיל בו, הוא ההבנה שאנרגיה היא חיים. אנחנו לא יכולים להסתדר בלי אנרגיה. אנרגיה זה כל מה שאנחנו משתמשים בו, זה הכל. זה לא איזה פינוק שאנחנו רוצים, אתה יודע, ללכת לסרט או לאכול במקדונלד, זה לא מה שאנרגיה נותנת לנו.
מזגן?
לא. מים. אוכל. סניטציה. אור. חימום. כל הדברים הבסיסיים מתאפשרים בזכות אנרגיה. ברמה הקצת יותר, הקצת פחות בסיסית, אוניברסיטאות, בתי חולים, תעשייה, כל דבר, כל התשתית של החיים בעולם המערבי, שאין ויכוח שהחיים האלה השתפרו בצורה בלתי נתפסת ב-150 שנה האחרונות, הם נובעים מהיכולת שלנו להמיר דלק לעבודה. זאת אומרת, לצרוך אנרגיה. ולכן, זו צריכה להיות הבנה הבסיסית.
אבל אנחנו בדרך כלל מדברים, כשאנחנו מדברים על השיח הזה של אנרגיות מתחדשות, אנחנו מדברים לא על מה יניע את הרכב, אלא על מה יניע את החשמל.
נכון, אז באמת השיח על אנרגיות מתחדשות מרוכז רובו ככולו על חשמל, ולכן נעבור לדבר על חשמל. כדי להפיק חשמל, אתה צריך תחנת כוח, ככה עושים את זה היום. אתה שורף דלק מאובן, השריפה הזאת יוצרת קיטור, אתה מחמם מים, יוצא קיטור, הקיטור מסובב טורבינה, והטורבינה הזאת מסובבת מנוע כמו דינמו של אופניים.
לא הרבה השתנה מאז כיתה ח' ואדיסון.
ממש ככה, לא הרבה השתנה, כמובן ההנדסה תמיד משתפרת, אבל העקרונות הפיזיקליים הבסיסיים לא השתנו. עכשיו, אנרגיות מתחדשות לא עושות את זה. זאת אומרת, במובן מאוד אמיתי, הם חזרה אחורה. הם עושות משהו יותר פשוט, או שהרוח מסובבת את הטורבינה, או שבפאנלים סולריים יש לך איזושהי מערכת אלקטרונית של קולטת אור מהשמש ומזיזה אלקטרונים. עכשיו, שתי צורות האנרגיה האלה, שהם מה שאנחנו מדמיינים כשאומרים לנו אנרגיות מתחדשות, שתי הצורות האלה מייצרות, שתי הצורות האלה ביחד מהוות בערך בין 3-6% מהחשמל העולמי. כל מה שאנחנו שומעים על זה, כל הרעש שאנחנו שומעים על זה, כל הדברים האלה, בין 3-6%.
אז צריך עוד, ואז ברגע שיהיה עוד, אז אנחנו נהיה יותר עשירים, כי בעצם נקבל את הדברים האלה בחינם.
יפה. טעות גדולה. מפני שהם לא בחינם. והם לא בחינם, לא בגלל שאני לא רוצה, או שמישהו לא רוצה. הם לא בחינם, והם למעשה יקרות יותר, בגלל שתי סיבות פיזיקליות, שתי תכונות בסיסיות של צורות הפקת האנרגיה האלה.
של רוח ושמש.
נכון, בעיקר רוח ושמש. ואחר כך אם תרצה נדבר על ביומסה וכל מיני דברים אחרים. שתי התכונות האלה הם אחד, מה שאנחנו קוראים לו דלילות אנרגיה. הצורות האנרגיה האלה הן מאוד מאוד דלילות. זאת אומרת ליחידת שטח או ליחידת נפח, אתה יכול להפיק מעט מאוד קילוואט שעה. לעומת, למשל, תחנות כוח פחמיות, או גזיות, או גרעיניות. מדובר על סדרי גודל, פי 100 או פי 1000, תלוי בכמה רוח יש לך באזור מסוים וכן הלאה, או כמה שמש.
זאת אומרת, אם יש לי שטח של 100 דונם, ואני צריך לבחור האם להקים שם תחנת כוח פחמית, או תחנת כוח עם גז, או רוח או שמש, אז אתה אומר שזה פי 100.
אני יכול לתת לך דגמה מאוד פשוטה, שיהיה נוח למאזינות ולמאזינים, כדי לייצר אותו הספק, כמו תחנת הכוח אורות רבין בחדרה, אתה צריך בסביבות 250 קילומטר רבוע של פאנלים סולריים, שזה כמו הקרמל. זאת אומרת, אתה צריך לחסות את הקרמל בפאנלים סולריים. סדר גודל. זה דבר אחד. הדבר השני הוא, שבגלל שמדובר על צורת הפקת אנרגיה שתופסת שטח ולא נפח, כדי להגדיל אותה, אתה צריך להגדיל את השטח. לעומת הגדלה של נפח בתחנות כוח רגילות קונבנציונליות.
מה, כמו ההבדל בין BMW סדרה 7 לטויוטה יאריס? זה נפח מנוע?
בדיוק, אתה רוצה להגדיל נפח מנוע, אבל תחשוב שהמנוע שלך היה פרוס על שולחן, אז כדי להגדיל את האספקט פי 2, אתה צריך פי 2 שטח.
ומה הבעיה עם זה?
שנפח יש יותר משטח, כי אתה יכול להגדיל גם למעלה. ולכן באופן מאוד מאוד בסיסי, זה בעייתי. כי זה גם תופס שטח, המון שטח, וזה גם עולה יותר, כי שטח הוא משאב. אבל הבעיה האמיתית של האנרגיות המתחדשות, של רוח ושמש, היא מה שאנחנו קוראים להם התזזיתיות שלהם. הרוח נושבת רק כשיש רוח, והשמש לא זורחת בלילה, בשום מקום בעולם. ולכן, אתה לא יכול להשתמש בהם כל הזמן. אבל אנחנו צריכים חשמל כל הזמן. זאת אומרת, וזה עובדה שלא יודעים הרבה. אבל ערים גדולות, שזה היום רוב האוכלוסייה בעולם, משתמשות בערך 60 או 70% מהחשמל בלילה מאשר בפיק היומי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לספק כל הזמן בערך 70% מהמקסימום. זה נקרא ה-base load.
ולעומת זאת, השמש היא נותנת באמצע הצהריים את 100% שלה, אבל בלילה היא נותנת 0.
בלילה היא נותנת 0. ביום מעונן היא נותנת 0. ביום גשום היא נותנת 0. ביום חצי מעונן היא נותנת 5%. היחס בין כמה התקנת לבין כמה באמת אתה מקבל חשמל, נקרא capacity factor, עבור שמש הוא בין 10% ל-20%, תלוי איפה אתה בכדור הארץ. זאת אומרת, אתה מתקין פאנל סולארי, במקרה הכי טוב, תקבל ממנו חשמל 20% מהזמן.
למה לא 50%? זאת אומרת, השמש זורחת
50%. לא, השמש...
בממוצע שנתי.
נכון, אבל במרכז השמיים היא רק שעה, או חצי שעה. וכשהיא... שוקעת, אתה כבר לא מקבל את הקרינה הזאת. אלא אם כן אתה מסובב את הפאנלים ועושה דברים מאוד מסובכים. אלה מדידות אמפיריות. הנצילות האפקטיבית, הקפסיטי פקטור של פאנלים סולאריים, הוא בסביבות 20%. אנחנו צריכים לספק את שארית 80% החשמל הזה. עכשיו, איך אנחנו מספקים אותו? בעזרת תחנות כוח רגילות. למעשה, תחנות כוח לא בדיוק רגילות, אלא תחנות כוח מיוחדות. שבעיקר עובדות על גז, שנקראות תחנות פיקריות, שאפשר להדליק ולחבות אותם על סקאלה מהירה מאוד של זמן, תוך יום. אבל...
ולא תוך כמה זמן? כלומר, תחנת כוח רגילה,
שלושה
סטנדרטית?
ימים. שלושה ימים. שלושה ימים, נכון. והתחנות האלה הן מאוד מאוד לא יעילות. זאת אומרת, כדי לקבל אותו כמות חשמל כמו מתחנת כוח רגילה, אתה צריך להשתמש ביותר דלק. ועכשיו אתה מדליק ומחבא, גם התהליך הזה דורש דלק, ולכן יוצא שבגלל הצורך שלנו בגיבוי, אתה לא חוסך בפלטות. אתה לא חוסך בפלטות של מזהמים, ואתה לא חוסך בפלטות של פחמן דו-חמצני.
כשאנחנו מדברים על פלטות או על דברים כאלה, אנחנו בעצם לא חוסכים את הגז. כלומר, אנחנו בסופו של דבר שורפים יותר גז, אם יש לנו... גיבוי ענק של שמש רוח.
נכון מאוד.
כלומר, זה לא רק מהבחינה של האקלים, של התחממות גלובלית, של זה נדבר בשיחה אחרת, אלא אתה מתכוון גם מהכיוון של השיח של חיסכון במשאבים, בשביל להשאיר לדורות הבאים.
נכון מאוד, נכון מאוד. וזאת עובדה שיודעים אותה. אתה קורא את הדוח של חברת חשמל, שאחר כך נדבר עליו, לגבי התוכנית של מעבר ל-30% אנרגיה מתחדשת ב-2030, וכתוב שם שחור על גבי לבן, שאם אתה תשים פאנלים סולאריים, או פאנלים סולאריים ובטריות, או פאנלים סולאריים ובטריות ואנרגיה שאובה, וכל מיני דברים כאלה, כמות הגז שאתה תצטרך, היא אותו דבר. אתה תצטרך כמות גז, פשוט כדי לגבות את כל מה שהתקנת. עכשיו, אם אתה כבר משתמש בכמות הגז הזאת, כבר תשתמש בתחנת כוח קונבנציונלית, תשרוף את הגז יותר בזול, ותקבל אנרגיה יציבה, שמאפשרת למשק החשמל לתפקד, במקום לגבות פאנלים סולאריים. עכשיו, הרכיב הזה של הגיבוי, גם גורר עלייה במחיר. זה חלק מהותי מהמחיר. למה? כי כשאתה מסתכל על רשת החשמל, וזה נכון, זה באחוזים, שינויים באחוזים מסוימים לפה ולכאן, אבל זה נכון לכל רשתות החשמל, יש שלושה רכיבי עלות עיקריים. אחד זה עלות הייצור. עלות הייצור זה כמה עולה לך להפיק חשמל.
מה, עובדים וכו'?
עובדים, דלק, ניקיון, פיגומים, כל התפעול עצמו. השני הרכיבים האחרים, שהם ביחד יותר גדולים מרכיב הייצור, הם ההולכה והגיבוי, היציבות של הרשת. את שני הרכיבים האלה, איכשהו מעלימים מהציבור, ואומרים לו, תראו, יש לנו מכרז לפאנלים, לחשמל מפאנלים סולאריים, שהוא כמו ייצור של גז טבעי. זה אולי נכון, על תחנות קטנות, בתנאים מסוימים, אבל את שאר רכיבי העלות אנחנו משיתים על הציבור.
למה אתה מתכוון שיש מכרז? זאת אומרת, המדינה מפרסמת מכרז, בואו קבלה נחמד ותקים לנו תחנת כוח סולארית כמו שיש באשלים, או כמו שיש על פאנלים סולאריים על גגות של בתים?
בקטורה, גגות של בתים, באשלים יש גם וגם. גם
ואז מה? סולארים. ואז מבטיחים לו איזשהו מחיר שינתן מחברת חשמל, והמחיר הזה הוא?
אז היום יש מכרזים ל-18 אגורות לקילוואט שעה, שזה באמת מחיר נמוך לייצור. אבל כאן מגולמות שתי סובסידיות. אוקיי? חברת חשמל אומרת לי, עולה בערך 20, 30, 40 אגורות לקילוואט שעה, לייצר חשמל, נגיד, מתחנות כוח רגילות.
אבל זה one stop shop, זאת אומרת, חברת החשמל מייצרת גם את החשמל, גם מוליכה אותו, וגם דואגת ליציבות.
נכון.
והשלושים מגלמים את שלושת הרכיבים האלה.
נכון. והיציבות מובנית בתוך התחנות כוח, כי זה תחנות כוח, הן עובדות כל הזמן.
כן, אבל כאילו כשמצפים מחברת חשמל להפיק חשמל, מצפים מן להפיק חשמל יציב עם גמישות.
נכון, כי אנחנו צריכים חשמל כל הזמן.
ואילו כשמדובר על תחנת כוח של אנרגיות מתחדשות, כמו שמש בישראל?
אז הן לא יציבות, ולכן הן דורשות גיבוי. ואז יש כמה סובסידיות שנכנסות לזה בלי שאנחנו שומעים עליהן. סובסידיה ראשונה, חברת החשמל מחויבת לקנות את כל החשמל הסולארי. זאת אומרת, הם יכולים לתמחר את זה ככה בידיעה שהם ימכרו את כל החשמל. עכשיו, זאת סובסידיה ברורה. זה הדמיין שאני ואתה הולכים לשוק עם ארגז תפוחים, אבל המלך אומר לי, אני אדאג שיקנו ממך את כל התפוחים על פי חוק. ברור שאני יכול לתמחר ביותר נמוך. אבל זאת סובסידיה, כי המלך דואג על חשבון מי הוא דואג. הוא מוציא את זה מכסף שלו, לא, הוא לוקח מס מעניים. הסובסידיה השנייה היא התשתית, תשתית ההולכה, שהיא הולכת כולה על משלם המיסים. וזה צריך להבין, תשתית ההולכה היא עסק יקר ומסובך.
זה עמודי חשמל.
עמודי חשמל, קווי הולכה, תחנות שינוע, כל הדברים האלה, אנרגיה מתחדשת דורשת אותם הרבה יותר, בגלל שהיא מבוזרת, היא בכל מקום מפיקים קצת. אתה צריך לחבר את כל הדברים האלה לרשת החשמל. עכשיו, איפה מפיקים? איפה שיש שטח פנוי ושמש, בנגב, בערבה, באילת. איפה משתמשים? איפה שיש אנשים, בתל אביב, בירושלים, בחיפה, צריך להזיז את החשמל הזה לשם. זה עלויות אדירות. זה דבר אחד. הדבר השני זה היציבות של הרשת. כמו שאמרנו, בשביל לייצב את הרשת, כשנחבא את השמש, צריך להדליק ולחבות בהתאמה תחנות גזיות.
והדבר הזה... שאותם הקבלן העצמאי של התחנות המתחדשות לא מקים.
נכון. הם עליי ועליך. העלות של הדבר הזה נופלת על משלם המיסים. ולכן, בסופו של עניין, בכל מקום בעולם שעברו לאחוזים גבוהים של אנרגיה ממקור לא יציב, מחיר החשמל תמיד עלה. אני שומע לפעמים את הטיעון ש... אבל הטכנולוגיה וזה... צריך להבין. אנרגיה מתחדשת זה לואו-טק. זה טכנולוגיות ותיקות מאוד. אין שם שום חידוש מהותי. תחנות רוח, אתה יודע, ההולנדים השתמשו בזה כדי לטחון קמח, ואנחנו משתמשים בזה להפיק חשמל. זה טכנולוגיה מאוד מאוד ותיקה. ופאנלים סולאריים הם פחות או יותר אותו דבר כבר 70 שנה. לא חל שום שינוי מהותי בטכנולוגיה. בניגוד לתחנות כוח, שאורך החיים שלהם הוא מאוד ארוך, עשרות שנים, זה 50, 60, 70 שנה עם תחזוקה נכונה, פאנלים סולאריים, אחרי 15 שנה, 20 שנה אם קנית סוג מאוד מאוד טוב, אתה פשוט זורק אותם לפח. אין מה לעשות איתם, הם נגמרות. זה חומר, זה מוצר שמתקלה 15-20 שנה. עכשיו דמיין שיש לנו את כל הנגב מכוסה בפאנלים סולאריים, או חלקים גדולים מהנגב.
עשינו איזה מגה פרויקט, גייסנו לצורך זה אגח ואני לא יודע מה.
נכון, אחרי 15 שנה, את כל הסיליקון שיש שם, ואת כל הזכוכית, אתה צריך לזרוק. מה תעשה עם זה? איפה נזרוק את זה? איך ננהל את זה? איך נטפל את זה? כמה זה יעלה? כמה יעלה לנו הפאנלים הסולאריים עוד 15 שנה? אנחנו לא יודעים, כי המחיר של פאנלים סולאריים לא נקבע על פי תנאי שוק, הוא נקבע על ידי פקיד בסין, כי סין אחראית ל-100% מייצור הפאנלים בעולם.
כן, עכשיו אבל שהדבר הכי מעניין בזה זה שזה לא חוסך שריפה של אפילו טון מעוקב אחד של גז, לפי הנתונים שקיימים ולפי הטכנולוגיה שיש לנו היום.
נכון, ואני יכול לשתף מי שירצה בסדרה של מאמרים ודוחות של ה-OECD ושל מרכז אנרגיה מתחדשת בקולורדו וכל מיני מקומות כאלה, שפשוט עשו את החישוב והראו על ידי נתונים אמפיריים שהחלק הגדול מהמזהמים פשוט לא נחסך, חלק נחסך קצת, חלק לא נחסך בכלל, תלוי איזה מזהמים, ואין ירידה משמעותית בפליטות פחמן דו-חמצני, פשוט אין, בגלל שאנחנו צריכים כל הזמן להדליק ולחבות תחנות כוח פיקריות שהן מאוד לא יעילות.
אז בדרך כלל הפתרון לפיקריות כזאת, כמו שאנחנו מכירים מהטלפון הסלולרי, אנחנו מתנים אותו בלילה ואנחנו משתמשים בו ביום, למה? כי יש לו סוללה. וכמו שאמרת, באמת יש כל מיני קומבינציות, שעכשיו גם טסלה מקדמים בצורה מאוד חזקה, שדואגים לזה שהחשמל שמופק במהלך היום בשעות C, יחסך וישמר לנו למתי שאנחנו נצטרך אותו.
אז פה יש הולכת שולל אדירה של הציבור, על היכולת של סוללות לאגור חשמל. כי אנחנו מדמיינים, באמת אנחנו חיים בעולם שבו אני מחבר את הבטריה, את הטלפון לקיר, והסוללה נטענת. אין שום טכנולוגיה שיכולה לאגור חשמל בכזאת כמות. צריך להבין, אנחנו משתמשים בהמון אנרגיה. אנחנו עושים את זה כי זה טוב לנו, כי זה משפר את איכות החיים שלנו בכל רמה. ואין שום טכנולוגיה שיכולה לעשות את זה. אני אתן לך דוגמה מספרית, לסבר את האוזן של המאזינות והמאזינים. כולם מדברים על טסלה ועל חוות הסוללות הענקית של אילון מסק באוסטרליה. אז אני נכנסתי להסתכל על הנתונים, כי זה באמת מדהים. אילון מסק עשה המון כסף לבעיה מניות שלא הרוויחו. אבל מה שקרה בדרום אוסטרליה, זה שהדרום אוסטרלים החליטו לחבות את התחנה הפחמית האחרונה שלהם, נשארו רק עם רוח, והניעו להם הפסקות חשמל. הפסקות חשמל זה כבר לא מקובל בעולם המערבי. ולכן ביקשו פתרון. אילון מסק אמר נפתור, בנה את חוות הסוללות הגדולה בעולם. החווה הזאת תופסת שטח של שכונה קטנה בתל אביב, ומספקת אחרי שעושים את החשבון, חשמל, ל-30,000 בתי אב, לשעה וחצי. זה החשמל, זאת התחנה הגדולה בעולם. כדי לעמוד בתוכנית של 30% אנרגיה מתחדשת עד 2030, אנחנו בישראל צריכים לבנות בערך 250 תחנות כאלה.
וגם אז יהיה לנו רק לשעה וחצי?
כן.
אז אנחנו צריכים 250 תחנות כאלה, כפול 7, 8, 10 שעות של לילה בישראל.
נכון. ויותר מזה, אתה תצטרך לספק חשמל בשעת השיא, גם לצריכה וגם לטעינת הסוללות. זאת אומרת, אתה תצטרך להתקין עוד פאנלים סולאריים. זאת אומרת, אתה משלב סוללות, והסוללות האלה כמעט לא חוסכות בכמות הפאנלים סולאריים שאתה מייצר. הן כמעט לא חוסכות בכלום, וזה מספר דמיוני, אין שום, אתה יודע, אנחנו לא נצליח לבנות אחת, בטח שלא 200, זה פשוט, עכשיו, איך באמת הדרום אוסטרלים פתרו את בעיית החשמל? כולם חושבים שאילון מסק פתר להם, מי שפתר להם זה ג'נרל אלקטריק, שבנתה להם בחודש שתי תחנות כוח, מבוססות גנרטורים שעובדים על מזות, ועובדות 24 שעות ביממה.
זה כלומר, זה בנזין באיכות הכי ירודה שיש.
נכון. ועכשיו מי יכול לנחש מה קרה לפליטות הפחמן דו-חמצני בדרום אוסטרליה? הם רק עלו.
הם עלו יותר מאשר כשזה היה בפחם?
כן.
פחם הרי זה הדבר הכי מזהם שיש, לא?
לא יותר ממזות. אז הם אומרים, לא, זה זמני, אבל אתה יודע, בסופו של דבר הם לא יצליחו להחליף את זה.
אז בדרך לכאן מירושלים, אני עשיתי ריאליטי צ'ק עם אבא שלי, והתחלתי להסביר לו חלק מהדברים שעליהם דיברנו. והוא אומר לי, מה, כולם מטומטמים? לא יכול להיות. אז למה אנחנו משקיעים כל כך הרבה מיליארדים? למה כל העולם משקיע? זאת אומרת, זה לא רק מדינת ישראל נמצאת בתוך הטרללת הזאת, אלא זה עוד מקומות. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד. תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כי את הדברים שאני אומר עכשיו, אפשר לקרוא. אפשר לקרוא בדוחות של חברת חשמל. כל מהנדס יודע אותם. כל מהנדס חשמל בסיסי שמתעסק ברשתות, ידע להגיד את הדברים האלה. וכאן יש שילוב מופלא של אינטרסים. הרבה מאוד אינטרסים גם ברמה העולמית, גם ברמה המקומית, גם אינטרסים כלכליים, גם אינטרסים פוליטיים, ערבוביה שלמה בעיניי של אינטרסים שכולם עובדים נגד העניים. עד כדי כך פשוט. כי בסופו של דבר אתה עושה משהו לא טוב, לא משפר כלום, ולוקח כסף שאפשר היה לשים אותו במקום אחר ויותר טוב.
ופה כבר מתגלה קצת הגישה הסוציאליסטית שלך שמפרידה בינינו.
אני משתדל בדיונים האלה לא לחשוף זאת אומרת, את הגישה הכלכלית שאני תומך בה, אבל באופן אישי אני בוודאי לא נגד רשתות רווחה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. לפעמים זה משגע אותי שאומרים לי, אז אתה ליברטריאן או קפיטליסט, ואני אומר, זה לא משנה מה האידיאולוגיה הכלכלית שלך, כשיש משהו שבצורה כל כך ברורה עובד לא טוב. זה לא עוזר בשום שיטה כלכלית.
אז מה בעצם האינטרסים הכלכליים? אתה באת ואמרת פה אינטרסים וכל מיני שילוב וזה. על מה מדובר? אז מה האינטרסים שגורמים לנו ללכת לכיוון יותר ירוק, של יותר אנרגיות מתחדשות, אם בסופו של דבר זה גם עולה יותר כסף, וגם שורף יותר דלק?
אז שוב נדייק, זה לא שורף יותר דלק, זה שורף אותו דבר, נגיד. במקומות מסוימים זה שורף יותר, במקומות מסוימים זה שורף פחות. יש שני סוגי אינטרסים בעניין הזה. אחד הוא האינטרס הכלכלי המובהק. ומי שלא מבין שיש פה אינטרסים כלכליים, לא מבין את המשחק. הנה הסיבה. כל האנרגיה, וניתן את הארץ כדוגמה, אבל זה נכון לכל מקום, כל האנרגיה הלא יציבה בארץ, שהיא ברובה המוחלט אנרגיית שמש, כולם יצרנים פרטיים. היצרנים האלה מקבלים ממשלם המיסים הישראלי כל שנה סובסידיה של 1.5 מיליארד שקל. זה מה שזה עולה לנו, אלה נתוני רשות החשמל. העלייה במחיר החשמל שהייתה לפני 3 שנים של 3% היא כולה לטובת סיבסוד של אנרגיות מתחדשות. הירידה השנה שהייתה 3% והייתה יכולה להיות 6% נבלמה גם לטובת הסיבסוד של האנרגיות מתחדשות האלה. אז 1.5 מיליארד שקל זה לא כסף שהולך ברגל, זה הרבה מאוד כסף.
זה הרבה מאוד יצרני חשמל פרטיים, קטנים, ההוא עם הווילה בכפר שמריהו, וההוא עם המשק ברינטיה, וההוא עם, אני לא יודע מה, בווילה אחרת. זאת אומרת, בסופו של דבר זה וילות ולא אנשים שגרים בבנייני דירות.
לא.
אז מה? האנשים האלה לא מתארגנים פוליטית עם לוביזם ומשפיעים על חברי הכנסת. איפה פה האינטרסים הכלכליים?
אז קודם כל זה רק חצי מהסכום. החצי השני הולך לחברות הגדולות. לערבה סולר ולסולל בונה שבנו את המפעל המתואב באשלים,
העין של סאורון.
זה פשוט מדהים, זאת טכנולוגיה ישנה שאנחנו יודעים שהיא לא עובדת, אין בה שום חידוש טכנולוגי, הנדסה מעניינת, זה בסדר, אנחנו יודעים שהיא עולה יותר, יש תחנת כוח גזית קטנה למעלה כדי לחבות ולהדליק את זה, והחברה שבנתה אותה, באמצע הבנייה פשטה את הרגל, וחברה אחרת החליפה אותה. פשטה את הרגל, פרויקט אחר שלה נכשל. ועדיין, איכשהו זה יסתדר, למה? כי יש שם אינטרסים כלכליים אדירים. 700 מיליון שקל בשנה, מובטח ל-20 שנה. המון, 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 המון כסף.
וכן, זאת אומרת, סובסידיות כלכליות, הם האינטרס?
הם האינטרס של החברות. האדם הפרטי, העשיר, שיש לו וילה בקרמים או ברינטיה, הוא מרוויח על חשבון העניים את הסכום החודשי הקטן שלו. זה גם, תמריץ יפה. עכשיו, שיהיה ברור, אני לא מאשים את האנשים האלה באיזושהי, במשהו, לא באימוסריות.
גם לי הייתה וילה הייתי שם עליה סולארית.
נכון, הם נתנו להם תמריץ, והם מגיבים היטב לתמריץ הזה. וזה בסדר. אני רק אומר שהתמריץ לא היה צריך להיות שם, מלכתחילה אגב, כמה מחבריי באמת הטובים והיקרים, יש להם וילות עם, פאנלים סולאריים על הגג, שיהיו בריאים לוואי ושירוויחו הרבה כסף וביושר, הם כולם בהייטק, אבל כשאני שואל אותם, בוא נעשה חשבון, הם אומרים לי, אתה לא צריך לעשות חשבון, אני יודע שאני מרוויח על זה כסף. אבל אם אני מסתכל על סקאלה יותר גדולה, על, אתה יודע, המערכת העולמית, כי התרללת הזאת היא לא רק בארץ, היא בכל העולם. קליפורניה זה דוגמה מדהימה, טקסס זה דוגמה מאוד מאוד חזקה, באירופה זה קורה. המעניין הוא שחלק גדול מהלוביזם לפאנלים סולאריים ואנרגיות רוח, לאנרגיות לא יציב, לחשמל לא יציב, מגיע מתעשיות הגז. למה הוא מגיע מתעשיות הגז? מפני שהם יודעים, פשוט מתוקף התכונות הפיזיות של הרשתות האלה, שככל שתשתמש ביותר פאנלים סולאריים ותחנות רוח, ככה אתה תצטרך לקנות יותר גז. כי אתה תצטרך לגבות את זה עם תחנות כוח שאפשר לדליק ולחבות מהר, והתחנות האלה הן כולן גזיות.
ולכן, זאת אומרת, אלה הגז ואלה הנפט ואלה הפחם, יש להם אינטרס ישיר, לגרום ללוביסטים לבוא ולדבר עם מחוקקים במדינות השונות של ארצות הברית ובכלל, על מנת לקדם אנרגיה ירוקה שהיא בעצם המתחרה שלהם, לכאורה?
נכון מאוד. עכשיו, זה יותר מזה. הגופים החזקים, הירוקים, למשל בארצות הברית, הסיירה קלאב וה-365 וכל הדברים האלה, הם בעצמם ממומנים ישירות על ידי חברות הגז הגדולות. ויש לזה עדויות רבות בספר שאנחנו מחזיקים פה לידינו, אפוקליפסה, אף פעם, של מייקל שלנברגר. אנחנו יודעים שזה נכון, אבל איכשהו, זה מין נתון שהאדם הפשוט מתעלם ממנו, או לא יודע אליו, זה לא מגיע לידיעתו, וזה חשוב מאוד מאוד לדעת.
זאת אומרת, לכאורה יש לנו כאן שני צדדים מנוגדים, שני אויבים בלב ובנפש. יש לנו את ה-NGOs, את העמותות הירוקות, את הפעילים הירוקים, שליבם טהור וזך, ורוצים ללחם בהתחממות הגלובלית, ובדלקים פוסילים, אבל לא רק המנכלים, אלא בכלל כל העמותה ממומנת, על ידי אלה הון שהם בעצמם עושים את הרווח שלהם, ויש להם אינטרס ישיר בשריפת דלקים פוסילים?
ממש כך.
ומה האינטרס בעצם שלהם לממן אותם? התחנות גיבוי?
בדיוק ככה. הם, ככל שמדינת קליפורניה תתקין יותר פאנלים סולאריים ותחנות רוח, ככה מובטח ליצרני הגז שיקנו מהם יותר חשמל ממקור גזי. פשוט מובטח להם. יש לאל... אתה חייב גיבוי.
יש לאלי ההון האלה גם רגל בירוקה, זאת אומרת, אותם אלי הון שמתעסקים בהקמה תחנות פיקריות, הם מתעסקים גם בהתקנת פאנלים, או בטורבינות רוח, או דברים כאלה ואחרים?
אני לא חושב שזה קורה באופן ישיר. בארץ למשל זה מופרד לגמרי. בארץ זה לא קורה באופן ישיר, כי תחנות הגז הקטנות הן בדרך כלל פרטיות, בידיים פרטיות, או של הממשלה, של חברת חשמל, והפאנלים הסולאריים יוצרים על ידי יצרנים פרטיים אחרים. אבל בארצות הברית אין שום ספק שהקשר הזה קיים, שהכסף שם זורם בכמויות בלתי נתפסות, זאת אומרת, כמות המימון שיש לארגונים הירוקים וללוביסטים הירוקים היא בלתי נתפסת, בייחוד אם אתה משווה אותה לכמות החשמל שהם תורמים.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אז מה בעצם האויב? זאת אומרת, אנחנו בתור בני אדם, אני חושב גם זה דרך נכונה לבוא ולנתח מדיניות כלכלית, לנסות להבין מי בעצם המתחרה הגדול של הגז, הנפט, הפחם והאנרגיות המתחדשות, כי הרי ראינו שכולם בעצם באותו צד.
אז רק נבדיל, הפחם אינו מתחרה בהם, כי תחנות פחמיות אתה לא יכול להדליק ולחבות כל כך מהר, אבל יש לנו אינטרסים אחרים לחבות תחנות פחמיות. פחם הוא צורת דלק פוסילי, די מלוכלכת, בתוך גושי הפחם יש עוד דברים, וגז הוא יותר נקי, אז יש פלטות של מזהמים מסוג אחר, PM2.5 וכל מיני volatile organic compound.
בארץ כבר אין כדברים האלה, כבר אין פחם בכלל.
יש עוד, בטח שיש. אבל לאט לאט זה phasing out. אנחנו מחליפים אותו בגז, לאט לאט זה ייקח 10 שנים, אבל זה כבר קורה.
מה שאנחנו רואים מחדרה, מה זה כל העננה הזאת?
חדרה עובדת על פחם, אבל שמו מסננים. היה פרויקט אדיר של מסננים, שמו את המסננים, ואחרי ששמו את המסננים, יחבו את התחנה. היגיון גדול של חברת חשמל, אבל...
לא עובדים על גז מאז שמצאו את לוויתן?
לא, חלק עובד על גז, וחלק לא עובד על גז. אנחנו צריכים חשמל כל הזמן. וזה לוקח זמן להמיר תחנות פחמיות לגז. צריך להחליף את הטורבינות, צריך להחליף... זה הנדסה מאוד, מכונה מאוד מאוד מסובכת, תחנות כוח. אז יש שם הנדסה שצריך לעשות את זה, זה לוקח שנים רבות. אז בעצם יש כאן, אם תרצה, שלושה שחקנים גדולים. אחד זה תעשיות הפחם. תעשיות הפחם מייצרות חשמל יציב, זול, כנראה הכי זול, אבל מזהם. התחנות הגזיות, אם הן עובדות לבד, לא
גיבוי,
לא כגיבוי, הן סבבה. הם ממש מוצר טוב, יש להם בעיות משלהם, גז, אתה צריך לשנע אותו, צריך צינורות, זה קצת יותר מסובך מפחם, אבל זה מצוין. השילוב של תחנות גז עם פאנלים סולאריים, לא תורם כלום, כמו שאמרנו, והוא שחקן משמעותי מאוד, לפחות בעיני הציבור, וברעש התקשורתי, ובלובי הממשלתי, ובפוליטיקה וכן הלאה. אנחנו נכנסים לעולם של האנרגיה הגרעינית, שהיא יש לה את הדימוי הכי הכי גרוע, ואם תשאל אותי, הכי לא בצדק.
אבל לגבי הגרעיני, בוא נעזוב רגע את הבטיחות של זה, והסדרה הנהדרת של HBO, שנקראת צ'רנוביל, ששווה לראות, ויש גם ניתוחים אחרים של האסון לאחרונה בפוקושימה.
זה לא אסון, אחר כך נדבר על זה.
אבל להם אין לוביסטים, אין אינטרסנטים שדוחפים אותם קדימה, שדואגים לזה שיוקמו עוד תחנות גרעיניות. כאילו, אם יש להם יתרון כלשהו לתחנות הגרעיניות, אז לכאורה אתה מצפה שאותם אינטרסנטים שדוחפים את הגז, את הרוח, את השמש, ידחפו גם גרעיני כמתחרה.
נכון. ואכן אין להם לוביסטים משמעותיים. הם מפסידים בתחרות על דעת הקהל, בארצות הברית, באירופה, בוודאי בישראל, ומפסידים בתחרות על דעת הקהל סיבות פסיכולוגיות שאינן קשורות למציאות ההנדסית. כי כמו שאמרת, תחנות כוח גרעיניות הן הרבה יותר בטוחות מכל צורת הפקת אנרגיה אחרת. בארצות הברית מתו יותר אנשים מליפול מפיגומים של פאנלים סולאריים אל מותם, מאשר בכל תולדות הפקת החשמל הגרעינית בארצות הברית, שזה 20% מהחשמל של ארצות הברית, זה המון. אז אנחנו יודעים שזה יותר בטוח. אבל נוח לנו לפחד. קל מאוד להשפיע עלינו באמצעות הפחדה. אוקיי? וזה עובד אותו דבר בקטסטרופות האקלימיות, וזה עובד אותו דבר בקטסטרופות הגרעיניות. אבל מה יקרה אם? בלי שום קשר לעובדה שהאם הזה לא קרה ולא יכול לקרות, ואם נהנדס את זה נכון, לא יקרה לעולם. אבל הפחד הקמאי שלנו איזושהי סכנה ארטילאית הוא כלי תעמולתי מאוד מאוד חזק.
אבל הדבר הזה של אנרגיה גרעינית גם עלול לזהם את אותו שטח שזוהם על ידי אנרגיה גרעינית, מה ששמענו בצ'רנוביל, זה כמובן לא מקור מדעי מהימן, סדרה ב-HBO, אבל למאות שנים קדימה, זמן המחצית חיים של אורניום וכל הדברים הנוראים האלה.
אז צריך להבין, אירוע כמו בצ'רנוביל לא יכול לקרות, ולא יקרה יותר לעולם, אין יותר קורים שנראים כמו הקורים, כמו הקור בצ'רנוביל, פשוט אין כאלה על פני כדור הארץ. בקורים החדשים, דור 3, פשוט אירוע כזה לא יכול לקרות, ויש לנו דוגמה חיה מזה, דוגמה חיה בפוקושימה, ששם בא הים ושטף את הקור הגרעיני, והרס אותו כמה שאפשר להרוס קור גרעיני, ופשוט לא קרה כלום. יש מתחם של נגיד 600 מטר על 600 מטר, שאליו אסור להיכנס, אבל זה הכל, אין שם קרינה עודפת, ואין שם סכנה, ואין שם שום בעיה, זה פשוט נתונים מדידים שאף אחד לא יודע, חוץ ממי שקורא את הדוחות של MIT, ושל ה-National Research Council, Nuclear Research Council וכל אלה.
ובאירוע עצמו, כמה אנשים נהרגו?
מקרינה גרעינית? אפס. אפס. נהרגו שני עובדים במפעל, כי נפל עליהם גג, כי היה שיטפון אדיר. מקרינה גרעינית?
לא גג גרעיני.
לא, גג רגיל.
גג בטון.
אפס אנשים מתו, וכנראה גם אפס ימותו. מקרינה גרעינית באירוע בפוקושינה, ולכן אני מתעקש ואומר, האירוע הגרעיני בפוקושינה הוא לא אסון. איזה מין אסון זה שאף בן אדם לא מת בו?
ומה הלקחים של יפן למדה מהאסון הזה?
הלקחים של יפן למדה מהאסון הזה הם קודם כל, דבר ראשון, שהם צריכים קורים גרעיניים. ולכן שינזו אבה, בתוכנית האנרגיה שלו, הודיע שיפן תבנה קורים חדשים, ותשתדל להגיע ל-20% חשמל ממקור גרעיני. עכשיו, זה נתון שאנשים לא יודעים. אבל היפנים, שקיבו את שאר הקורים בפוקושימה, פתאום חוו מיתון. כי הם אי, והם צריכים לייבא פתאום את כל הדלקים שלהם, והמחיר עולה, והם לא יכולים... אתה יודע, זה משפיע על חיים של אנשים. כלכלה זה לא איזה מספר שאנחנו משחקים איתו באוויר. מיתון כזה והפרעה לתעשייה בצורה כזאת משפיעה על חיים של אנשים. ולכן היפנים, הלקח שלהם זה אולי לבנות קצת יותר טוב, להגמיש את את הסטנדרטים, לעשות כל מיני פעולות הנדסיות, אבל בגדול הלקח שלהם זה להשתמש באנרגיה גרעינית.
והם אחד המקומות היחידים בעולם שעדיין בונים קורים גרעינים?
לא, מה פתאום. הודו וסין בונות קורים גרעיניים, דרום קוריאה בונה קורים גרעיניים, מלזיה בונה קורים גרעיניים, אינדונזיה בונה קורים גרעיניים, ברוסיה בונה קורים גרעיניים. המדינות שבהן הממשל לא נכנס לתרללת הזאת של הפחד הבלתי מוסבר ובלתי הנדסי ובלתי רציונלי מאנרגיה גרעינית, הם המדינות שבונות קורים גרעיניים.
אז בוא מכאן, ככה באמת לקראת סיום, אני אנסה להבין על מה מדברים המנהיגים בהסכמי פריז. כלומר, הסכמים שמנסים לאגד את כל העולם כרקמה אנושית אחת, ולנסות לגרום לכל העולם יחד להפחית את הפלטות, שבסופו של דבר מעלים את ה-CO2 באטמוספירה. אבל אני רוצה למקד את השאלה, בוא לא ניגע במה ה-CO2 גורם ולהתחממות הגלובלית, אלא בעצם כיצד ההסכמים האלה מנסים לגרום לכולנו לשתף פעולה, תוך כדי שיש לנו אינטרסים מנוגדים.
אז קודם כל צריך להבין, הסכמי פריז הם הסכמים לא מחייבים. כל מדינה כתבה הנייר, שבו היא אומרת כמה לדעתה אם היא תצליח, בהינתן תנאים מסוימים, אולי היא תוריד את הפליטות שלה. למשל, סין אמרה, אנחנו נמשיך להעלות את הפליטות, עוד 10-15 שנה נגיע למקסימום, ואז אולי נוריד, ללא שום התחייבות כספית, ללא שום תעשות, ללא שום תהליך. כל מדינה נדווה את עצמה, אין בזה שום תוקף חוקי, אין שום חתימה מחייבת, בוודאי שישראל לא חתמה על שום דבר מחייב. החלק השני של הסכמי פריז, הוא שהמדינות המערביות רוצות למעשה להכריח את המדינות, את כל מדינות העולם, לעבור לפאנלים סולריים ותחנות רוח, לאנרגיות, לחשמל ממקור לא יציב. עכשיו, זה כמו שאמרנו, עולה המון כסף, וזה לא מספק את צרכי האוכלוסייה.
וזה גם לא מוריד את הפליטות, לפי מה שאמרת.
נכון, זה גם לא, למעשה זה לא מוריד את הפליטות, ואנחנו יודעים בדיוק למספר את זה. אם כל המדינות יעמדו במה שהם התחייבו לו להסכמי פריז, מה שכמובן שלא יקרה כי מדובר בסכומי עתק, השינוי בטמפרטורה יהיה 0.17 מעלות לפי התחזית של ה-IPCC. 0.17 מעלות, זה לא מדיד. אי אפשר להגיע לכזאת דיוק של מדידה. עכשיו, בשביל זה, אנחנו, המדינות המערביות, העשירות, כביכול המתקדמות, הפרוגרסיביות, אומרות לאוכלוסיות של אפריקה ודרום מזרח אסיה ומרכז אמריקה הלטינית, אתם לא תוכלו להשתמש בחשמל כמו שאנחנו משתמשים. אתם לא תוכלו. וכפועל יוצא מזה, הכלכלה שלכם לעולם לא תגיע לכלכלה שלנו.
זאת אומרת, לא מדדים את זה לפי בן אדם. נגיד שיונתן בישראל יצרוך X אנרגיה וצ'ינג מאו, בסין יצרוך את אותו אנרגיה, כלומר איזה סטנדרט עולמי מחייב, אלא יחסית למצב שבו המנהיגים ישבו בישיבה. ואז המפגרים יישארו מפגרים, והמתקדמים יישארו מתקדמים יחסית.
נכון, בגלל שאם זה היה ככה, אז לא הייתה שום בעיה. אפריקה כולה פולטת פחמן דו-חמצני, כמו עיר בינונית בארצות הברית או בגרמניה. אפריקה כולה. וזאת הטרגדיה האמיתית. כי מה זה אומר לא לפלוט פחמן דו-חמצני? זה אומר שאין להם חשמל. זה אומר שאין להם אנרגיה. וזה אומר שאין להם אוכל טוב, ואין להם מצרכים בסיסיים, ואין להם רפואה, ואין להם תחבורה, ואין להם תעשייה, ואין להם יכולת לשפר את הכלכלה, והם יישארו עניים.
אז שלנברגר מספר בספר, ממש לקראת הסוף, שיש דווקא טכנולוגיה שכן משמשת את העניים באפריקה לצורך תאורה. הם עושים חור בצריף שלהם, למעלה באסבסט, כמובן חור באסבסט לא מומלץ, לא לעשות בישראל, זה פולט הרבה מאוד חלקיקים רעילים, שלא כדי לנשום ועושים סרטן, ובפנים מחדירים בקבוק של ליטר וחצי, ואז הבקבוק הזה משמש כנורה, והאור נכנס להם בתוך הצריף, והם לא צריכים להדליק נרות, או חשמל מבטריות, או מדברים כאלה.
וזה בדיוק, עכשיו, אתה תדבר עם מישהו שהוא מודאג אקלים, הוא יגיד לך נפלא, תראה איזה יופי, איך הם מתחברים לטבע, איך הם באמצעים כל כך בסיסיים מצליחים להאיר את הבקתה שלהם. ואני אומר שזאת עוולה מוסרית ממדרגה ראשונה, כי אתה קולה אותם במלכודת עוני.
אז איך בעצם כל העולם צריך לשתף פעולה על מנת להוריד פלטות, אם בכלל?
יפה. אז קודם כל צריך להבין, פלטות פחמן דו-חמצני הם כנראה בכלל לא בעיה. כנראה בכלל לא בעיה. מה שכן צריך לעשות זה להוריד פלטות של מזהמים אמיתיים, חלקיקים, חנקנים, גופריתים, כל מיני כאלה.
כן, זיהום אוויר הוא רע בכל העולם.
זיהום אוויר הוא רע בכל העולם. וכאן יש מתאם מאוד 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 ברור. ככל שמדינה היא יותר עשירה, ככה האוויר בה יותר נקי. כי לתושבים אכפת, ואז הם עוברים לטכנולוגיות פחות מזהמות. למשל, מפחם לגז, מגז לגרעין, שהוא לא מזהם את האוויר בכלל.
אז מה זה הרובה הזאת?
של תחנות כוח גרעיניות? עדי מים, יש שם מעבה. אין, לא נפלט שום פסולת לאוויר בכור גרעיני.
מה חוץ מהעננים?
עננים, עדי מים קצת. וגם ממש מעט. האנרגיה הגרעינית, שוב, אם אנחנו חוזרים לזה, זה מקור החשמל היחיד שבו אנחנו שולטים על הפסולת. אנחנו שולטים על כל מה שיוצא, אנחנו יכולים לנהל את זה בצורה מאוד מאוד טובה. ושוב, לראיה, אחרי עשרות שנים של שימוש בחשמל גרעיני, מעולם לא הייתה תקלה עם הדלק הגרעיני, עם הפסולת הגרעיני, פשוט מעולם לא הייתה, זאת לא ממש בעיה.
כן, יוצקים אותה בבטון, ושמים כמה מהנדסים לשמור על הבטון.
נכון, עד כדי כך כך פשוט. זה משהו שצריך לנהל.
דרך אגב, גם הראינו בצ'רנוביל, שקוברים אותם בתוך בטון, כדי שחלילה הקרינה מהגוף שלהם לא תיפלט לאדמה.
נכון, עכשיו שוב, יש פה בעיות הנדסיות, אבל בעיות הנדסיות טבעם להיפטר. זאת לא בעיה. אז אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, כדי להילחם בזיהום, צריך להיות עשירים. עכשיו, זה נקודה חשובה, כי לזיהום יש שתי תכונות. אחד, הוא יורד ככל שאתה נהיה יותר עשיר, ושני, הוא לא גלובלי. הוא לוקלי. זאת אומרת, זיהום חופים, הוא בעיה מאוד מאוד קשה באינדונזיה, אבל הוא בעיה מאוד מאוד קטנה בשוויצריה, כי אין להם חוף. זיהום נוטה להיות לוקלי. ולכן, מה צריך לעשות כדי לפתור את הבעיות הגלובליות? ובכן, לצורך זה עשו סקר אדיר של מיליוני אנשים באינטרנט מה הבעיות החשובות לדעתם, אבל לא שאלו פוליטיקאים או לוביסטים או בעלי אינטרס, הם לא שאלו סתם אנשים, ובאופן גורף, משבר האקלים ודברים כאלה, היו מקום 30. הרבה הרבה לפני ביטחון תזונתי וביטחון תעסוקתי וחופש פרנסה וחינוך וחופש תנועה ודברים אלמנטריים לאיכות החיים של בני אדם. אז אנחנו רוצים להפוך את העולם למקום יותר טוב, כדאי מאוד שנברר מה הבעיות, והם לא יהיו בעיות גלובליות כי העולם הוא לא אחיד. נברר איפה יש בעיות שאפשר לטפל בהן, ואותה נפתור. ולא להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים שיהיה טוב לכולם, אז נתקין פאנלים סולאריים בפתח תקווה. זה פשוט, אין שום קשר, זה מין...
זאת אומרת, זה דאגה לעצמנו לעשות שהחשמל שלנו יזהם פחות, ופחות דאגה לכל עולם ואשתו.
והוא לא מזהם פחות. כן.
אז בנימה אופטימית זו, נעשה שני דברים. דבר ראשון, אני אזמין אותך לשיחה נוספת, שבה נדבר על תפיסות העולם שהולידו את הנטייה הירוקה שאנחנו רואים במערב בעשרות שנים האחרונות. ודבר שני, אני אודה לך. תודה.
בשמחה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.